ברוכים הבאים לעוד פרק של טקאווי. הפעם נדבר על אתגרי שרשראות האספקה והפתרונות שחברת רסנר מציעה לשיפור שרשרת האספקה בארגון. נספר את הסיפור של סבון, חנות קטנה בשנקין שהפכה לרשת גלובלית, ואיך היא נעזרת בטכנולוגיה לשפר את ניהול שרשרת האספקה, לתכנן את המלאי ולתאם בין עשרות סניפים ברחבי העולם. על כך נדבר עם אייל שפר, מנהל התכנון הגלובלי של חברת סבון,
ומי שאחראי על הפצת ריחות טובים בכל העולם,
ואלכסי ספוז'ניק, מנהל פרויקט בכיר ברסנר מקבוצת אמן, שסייעה לסבון במעבר לתכנון גלובלי. אני מירי אפרמוב, בואו נתחיל.
אתם מאזינים לטקאווי, הפודקאסט של קבוצת אמן.
אייל, בואו נתחיל איתך, ספר לנו קצת על סבון.
סבון, חברה שנוסדה לפני 25 שנה, התחילה תחת שני יזמים ישראלים בחנות קטנה בשנקין, ולאט לאט התרחבה וגדלה לעוד מדינות בעולם. ב-2016 נרכשה על ידי גרופ רושה, שזה תאגיד קוסמטיקה ענק צרפתי, ולמעשה שהגרופ רכש את סבון, הוא גם רכש זכיינים עיקריים, ואז בעצם החברה עברה לשינוי משמעותי, שבעצם מסתכלים על כל המדינות כבר ביחס, זאת אומרת, הבעלות היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה לפני כן, החברה היא עוסקת בטיפוח גוף פרימיום, מוצרי פרימיום, מאוד מצליחה בעיקר באסיה, בעצם 75% בערך מהתמיד שלנו מגיע מאסיה, בעיקר ביפן, אנחנו גם נמצאים באירופה, נמצאים בארצות הברית, בניו יורק, סך הכל משהו כמו כרגע 12 מדינות, 7 מרלוגים, שני אתרי ייצור, מייצרים בארץ ומייצרים בצרפת, בערך 250 חנויות סביב העולם, זה ככה על קצה המזלג.
הזכרת שינויים, הזכרת גדילה, שזה המון מונחים חיוביים בגדול, אבל בתכלס זה גם הרבה אתגרים. אז מה היה האתגר העיקרי בעצם שבשבילו התכנסנו כאן היום?
האתגר בעצם העיקרי נבע מהשינוי, שברגע ש גרופ רושר רכשה את סבון ורכשה את הזכיינים, זה אומר שההסתכלות על שרשרת האספקה צריכה להשתנות. כי עד לאותו רגע, ברגע שאתה עובד מול זכיין, אתה בעצם יותר ספק. זאת אומרת, אתה מקבל הזמנה, אתה מייצר לטובת אותה הזמנה, שולח אליו, ובערך פה נגמרת שרשרת האספקה שלך. וברגע שהם רכשו גם את הזכיינים, אז למעשה שרשרת האספקה היא נכנסת יותר עמוק עכשיו, כי הרצון שלך הוא גם לנהל ולעשות אופטימיזציה לרמות המלאי והזמינות גם במדינות עצמם. ואז בעצם זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב גם נהיה, והאופטימיזציה היא הרבה יותר רחבה או יותר, יש לך יותר אפשרות בעצם להסתכל על הדבר הזה בצורה יותר גלובלית. זאת אומרת, זה הופך באמת להסתכלות גלובלית. לפני כן, למרות שזו חברה גלובלית שהייתה, אבל בעיקר היינו נותנים הזמנה, אז אתה עדיין עסוק בעיקר בלוקל, במקומי שלך, וכאן באמת אתה כבר בעצם הופך לנהל ולתכנן את האופרציה הרבה יותר גדול, והסקל פה בעצם קופץ משמעותית.
אז איך רסנר נכנסת לאתגר הזה בעצם?
רסנר מתמחה בייעוץ והתמת מערכות מחשוב בתחום הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה. המערכת שאנחנו בעצם מטמיעים לניהול שרשרת האספקה, לוקחת פרמטרים שונים בחשבון, כמו שונות, כמו פיזור ביקושים, ועל ידי זה בעצם מאפשרת להתכונן למקרים שיכולים להתממש בנקודות קיצון. זאת אומרת, אם היסטורית תמיד קנו ממני 100 אנשים, מה הסיכוי שמחר יגיעו 110 או 120 או 200, ועל ידי זה שאנחנו לוקחים את ההסתברות הזאת בחשבון, אנחנו מאפשרים לארגונים בעצם לבנות תרחישים מה יקרה אם, ואז הם יכולים להתכונן ולהחליט כמה כסף הם רוצים להשקיע בהתכוננות למקרה קצה כזה.
אז איך אתם רואים את השיפור בנתונים, במספרים?
אם אנחנו מסתכלים על נתונים יבשים, אז בסופו של דבר הצלחנו לשפר את אחוז הזמינות בשווקים המרכזיים שלנו בערך ב-10%, מ-88% ל-98%, הצלחנו להוריד את המלאים בשווקים האלה ב-20% בערך, והצלחנו משהו שמאוד משמעותי, כי הרבה חברות מאוד נאבקות עכשיו להקטין את המשלוחים האוויריים שלהם, בעיקר בעקבות גם העיכובים במשלוחים הימיים, וגם בגלל שהעלות האווירית עכשיו היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה, אז הצלחנו להקטין ב-50% את המשלוחים האוויריים לאסיה, שיש בזה חיסכון מאוד מאוד משמעותי, כמובן ברמה הכספית. כמובן שגם הורדת המלאי לפני עצמו, יש בזה חיסכון מאוד משמעותי לחברה.
ויאל, למה בעצם סבון בחרה ברסנר? איך הגיע המפגש?
שהבנו שאנחנו צריכים לשנות את המודל של שרשרת האספקה, ובעצם עם ההתרחבות לגלובל, אמרנו אנחנו צריכים קודם כל להטמיע פרויקט שהוא כולל כמה שינויים, כמו מעבר מ-make to order to make to stock, כמו להטמיע תכנון מרכזי שמסתכל מהארץ על כל העולם. וכמובן שפרויקט כזה דורש גם כלי חזק, טכנולוגי, שיכול לעזור לנו, כי בסופו של דבר אתה לא יכול לעשות את כל השינויים האלה, שאתה עדיין מסתכל או עובד באקסלים. ובעצם הכלי הטכנולוגי הוא אחד הפרמטרים המאוד מאוד חשובים, הוא בעצם דבר שמאפשר לנו לייצר גם תהליכים אחידים בכל העולם, גם הסתכלות שהיא אחידה, מחוברים למלאים, דברים שלא היו קיימים לפני כן, סתם לשם הדוגמה, אפילו לא ידענו כמה מלא יש ביפן. זאת אומרת, האפשרות להיות מחובר, לייצר תהליכים, לייצר מדדים, זה משהו שגם הכלי בעצם עוזר לנו להשיג. והבחירה ברסנר הייתה לאחר תהליך של בחינה של כמה מערכות שעשיתי, אני גם מכיר כמה מניסיון קודם, ומה שבעיקר אהבתי זה... אחד, את האפשרות להתכונן בצורה של הסתברותית, כלומר, המערכת משתמשת בהסתברות כדי לתכנן את רמות המלאי, אתה יכול להגיד לה כמה רמת שירות אתה רוצה, ולפי כך היא תעשה את הנגזרות של מה ההסתברות לכל דבר שיקרה, וכמה צריך לשמור בכל נקודה. ודבר נוסף שהיינו צריכים זה כמובן יעילות של פלנר. כי בסופו של דבר, אתה רוצה שהפלנרים שלך יהיו יעילים, ושהם יוכלו להתמקד במה שחשוב. וזה גם משהו שאנחנו מקבלים בעצם מהמערכת. ודבר נוסף זה היכולת הטמעה וחיבור, כי בעצם אתה עכשיו הולך להתחבר ל... מדינות חדשות, והתחברנו בעצם למשהו כמו 7 מרלוגים חדשים בעולם, וכל מרלוג עם הצוות ה-IT שלו, והאפשרות להתחבר אליו היא אפשרות קריטית. זאת אומרת, היכולת של מערכת להיות כמה שיותר קל פלאג אנד פליי כזה, ולייצר את הממשקים היא מאוד חשובה, כמו גם האפשרות שהפלנרים בעולם, יוכלו לעבוד עליה, זאת אומרת שיהיה web access כזה מכל מקום בעצם, ושתהיה user friendly. ואלה הדברים שמאוד היו חשובים בשבילנו ובשבילי, כדי שנוכל להתקדם ולהטמיע את הפרויקט הזה.
אז אלכסי, איך מתחיל פרויקט כזה בעצם, מרגע שחברה כמו סבון פונה אליכם?
פרויקט כזה מתחיל בדרך כלל בפגישה עם הלקוח הפוטנציאלי, עם המשתמש, עם הצוות הביזנס שלו, כדי להבין יותר טוב את הצרכים העתידיים שלהם. המערכת היא אמנם נוחה להטמעה, והיא מאוד קלה לשימוש, אבל בשביל שזה יהיה ככה, גם למשתמש קצה הפלנר שיושב בישראל, ביפן או בכל מקום אחר, צריך להבין קודם כל את התהליכים העסקיים שמונעים מאחורי הקלעים. אז הצעד הראשון הוא בעצם לאפיין מה החברה רוצה להשיג, איזה נתונים קיימים אצלהם, איך הם עובדים היום, איזה שינוי הם רוצים להשיג.
אז איך זה נעשה ברמה הטכנית? איך אתם מתאימים את המערכות ללקוח?
המערכת שאנחנו הטמענו בתוך סבון, היא דומה יותר לקופסה שקופה. זאת אומרת, יש לה נראות מסוימת, יש לה מבנה מסוים, אבל אנחנו יכולים לבחור את התכנים שאנחנו רוצים למלא אותה בה. אז ברמה הטכנית אנחנו אוספים את הנתונים, ומבינים איך הם מתאימים לתהליכים העסקיים בתוך החברה, ואז מכניסים את הנתונים האלה אחרי שינוי מסוים לתוך המערכת, כדי שתיתן לנו את התוצאות הרצויות, בשביל להשיג את המטרות של החברה עצמה.
אתם יכולים לספר לי אולי על איזה קושי במהלך ההטמעה?
כמובן, כל מה שיש לנו להסתמך עליו זה בעצם ההיסטוריה ומה שקורה ביום יום. המערכת מקבלת נתונים מדי יום, מכל מקום בעולם, שבו לדוגמה סבון עובדת, ומתאימה את עצמה מחדש, בכל פעם, למה שקורה. זאת אומרת, אם פתאום מוצרים נמצאים בירידה, בעלייה, יש פתאום פרסום, ואנחנו לא מדברים רק על דברים שמתוכננים מראש, כמו מבצעים שהחברה מכניסה, אלא גם גורמים חיצוניים, תחשבי, שמזג אוויר פתאום משפיע עלינו, או שהחברה קיבלה פידבק מאוד חיובי מאיזשהו משפיען רשת, ופתאום הלקוחות מתחילים להגיע. אנחנו רוצים לתפוס את זה כמה שיותר מוקדם, ולראות איך זה ישפיע עלינו בעתיד, לאורך כל טווח הזמן שאנחנו מתכננים אותו. כי לדוגמה, בשביל לספק משהו ליפן מישראל, לוקח 4 חודשים, עד שזה עובר בים, עד שזה עובר ביקורת בתוך יפן, מכס וכן הלאה, אז כל מה שאנחנו תופסים היום משפיע מיידית על כל התכנון שלנו כמה חודשים קדימה, לפעמים אפילו שנה קדימה של כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות.
תכנון מאוד מעמיק ומאוד אי אפשר לחזות את העתיד, אתה יודע. איך בעצם באמת מבינים מה היה תחזית מוצלחת ומה היה כישלון, או איפה נכנסת הרנדומליות?
כן. המערכת תמיד מחשבת בעצם עד כמה היא צדקה או לא צדקה בטווחי זמן שונים, לא רק מהחודש הזה לחודש הבא, אלא גם בחודשים קודמים. ואז בעצם מחשבת טווח הטעות האפשרי, וכשהיא מתבונת התחזית קדימה, היא מציגה לנו בעצם, פה אנחנו נכנס קצת למתמטיקה של תיכון, אבל סטיות תקן מהתחזית עצמה. אז ככל שסטיית התקן יותר גבוהה או יותר רחבה, ככל שמקרה קצה הם יותר רחוקים מהאמצע, ככה האפשרות שמשהו לא צפוי יקרה, הרבה יותר גבוה. ואז אם החברה בוחרת להתייחס לזה ולהשקיע את הכסף כדי להגן על הצריכה של הלקוחות, אז אנחנו צריכים להשקיע בזה יותר כסף, יותר מאמצים, יותר מלאים, ולהחזיק יותר פריטים בקצה. אם כל הזמן קונים ממני את אותה כמות, את אותם דברים מדי יום, אז אין פה שום הפתעות, וכנראה שזה ימשיך להיות ככה.
אני בטוחה שעם כל המגפה זה גם היה לא פשוט לתכנן את זה.
קודם כל, אני חושב שעשינו את זה בתקופה די הזויה. אפשר להגיד, להטמיע פרויקט תכנון גלובלי, שאתה מתחבר לכל כך הרבה מדינות, ובהתחלה עוד הספקתי לטוס ליפן, ואחר כך סגרו את השמיים, וזהו, ובערך איזה שנתיים לא אכלנו לטוס יותר, ולהיפגש עם האנשים, ואת כל ההטמעה הזאת בעצם עשינו בפגישות בטימס, שזה מאוד מפתיע שאפשרי, וחלק מהדברים היה גם עם אנשים שלא ממש מדברים אנגלית ב-100%, והיינו צריכים לתקשר איתם, וזה היה מאוד, מאוד מאתגר. ועוד אתגרים שהיו אצלנו, זה גם אתגרים של תרבות. כי אתה עובד עם מדינות אחרות, דוגמה יפן, אני מזכיר הרבה את יפן, כי זה השוק הגדול שלנו, אבל גם זה תרבות מאוד שונה מאיתנו. ואתה בעצם גם מטמיע בשלט רחוק, גם חלק מהאנשים שפחות, התקשורת היא פחות זורמת, וגם התרבות מאוד מאוד שונה. וההסתכלות שלהם על דברים וההסתכלות שלנו על דברים היא לפעמים בדיוק הפוכה אחת מהשנייה, ולכן זה היה מאוד מאוד מאתגר. ואני חושב שברגע שפרצנו והתחלנו לעשות מדינה, 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 אתה רואה איך כל העסק הזה מתרחב. אז חיברת את יפן, ואז אחר כך, אוקיי, פתאום אתה עובד עם רומניה, ועכשיו עם ארצות הברית, והצלחנו אפילו לחבר זכיינים. זאת אומרת, באנו לזכיינים שלנו והצענו להם, תראו, אנחנו כבר עובדים היום עם הסאבסידיאריז שלנו, התמנו את המערכת שלנו שם, ובואו תתחברו גם אתם. זאת אומרת, ניתן לכם את הפלטפורמה שלנו, אתם תוכלו לעבוד בתוך הפלטפורמה שלנו. אנחנו זוכים מזה כי בעצם אנחנו מחוברים למחירות שלהם, ואנחנו הרבה יותר קרובים לביקושים האמיתיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות מה קורה ולהגיב הרבה יותר מהר ולהכין את עצמנו, כרגע גם אנחנו צריכים בסופו של דבר לתכנן את הייצור, ולתכנן את הקומפוננטים שהם משתמשים בהם לייצור, וגם ככה בעצם להציל להם את האפשרות לקצר את הליד טיים שלהם. זאת אומרת, הם זוכים מזה שמקום להזמין 7 חודשים, הם יכולים להזמין עכשיו 4 חודשים. וזה כמובן הרבה יותר נוח להם, וככה אנחנו גם צריכים פחות לפספס מחירות, וגם להקטין את המלאים, זאת אומרת לעשות אופטימיזציה הרבה יותר. אבל אין ספק שמעבר לזה, עוד אתגר שהיה לנו זה בעצם כל מיני גרסאות שונות שאנחנו עובדים איתן. זאת אומרת, יש גרסה של מוצר ליפן ויש גרסה של מוצר למדינה אחרת. וצריכים לדעת להטמיע בתוך המערכת, שהיא תבין מה הולך לפה ומה הולך לשם, וכל פעם שיש ורסיה, או שאנחנו משנים משהו במוצר, יש ורסיה חדש, ואיך כל הנושא הזה של ניהול מקטים, הוא גם משתלב בתוך המערכת, שזה היה, זוכר, מאוד מאוד מאתגר, לעבוד עם הדבר הזה, כי זה לא מקטים גלובליים לפעמים. אתה צריך לדעת לעשות גם אדפטציה לכל מדינה בהתאם. אני חושב שאלה היו האתגרים העיקריים שלנו.
אז אלכסאי, ראיתי שקצת צחקת עם עניין המקטים פה ברקע. אתה רוצה אולי להסביר את העמדה של... מהצד השני?
כן, בתור המטמיעים של המערכת שצריכים לחבר את כל המדינות ביחד, חלק מהעניין זה בעצם שיתוף הפעולה והשקיפות בין כל המדינות, כדי שהם ידברו באותה שפה. לא רק מדובר אם זה אנגלית, עברית או יפנית, אלא כשהם מדברים על פריט מסוים, שכולם ידעו על מה מדובר. ובגלל שהקבוצה הצרפתית, עכשיו בעצם את הזכיינים, וכולם הפכו להיות חברה אחת גדולה, הם עדיין שמעו את התרבות ההיסטורית שלהם. זאת אומרת, יפן, שהייתה פעם זכיין, השתמשה בקוד מסוים פנימי שלהם. רומניה השתמשו בברקוד. ישראל החליטו לשנות ולעבוד על קודים מאוד ספציפיים עבור הפריטים שלהם. ואז בעצם הניסיון לחבר את כולם כדי שידברו על אותו פריט בשפה משותפת, גם כשהנתונים שמתקבלים מדברים בעצם על דברים שונים לחלוטין. זה כמו להקים מילון בתוך המערכת, שבעצם כל פעם מתרגם משפה לשפה למה מתכוונים היפנים כשהם מבקשים פריט מסוים או ריח מסוים, כדי שהחבר'ה בישראל ידעו למה הם מתכוונים וידעו לייצר את זה בכמות ובזמן הנכון. וזה היה אתגר לא פשוט, כי בעצם לא תמיד הייתה התאמה בין הדברים, לא תמיד היו את הנתונים מספקים בשביל לעשות את זה. אז זה היה מין תהליך לימוד, ממש כמו לרשום מילון, וכל הזמן לתחזק אותו, כדי שכל האנשים שמשתמשים במערכת יבינו אחד את השני.
אייל, מה מבחינתכם? הצלחה, הישג, או במקרה שלכם גם פיצ'ר שאולי אהבתם במיוחד?
אני חושב שהיו כמה הצלחות. אחד, השינוי הארגוני הענק הזה שעשינו, שהמערכת הייתה חלק משמעותי בו, לשנות את כל המדינות שלנו לעבוד בתוך מערכת, ושהן לא מכניסות הזמנה, זה שינוי מאוד משמעותי לכולם. זאת אומרת, המדינות לא מבינות שהן כבר לא מכניסות הזמנות יותר. זאת אומרת, זה מישהו אחר עכשיו מתכנן ושולח אליהם, במקום שהם היו מושכים את המלאי, זה אחרת לגמרי, וזה המערכת אפשרה לנו, שאוכלנו להתחבר כאמור לכל המדינות, ולעשות אופטימיזציה. אני חושב שמעבר לכך, עוד הישגים שאני מאוד גאה בהם, אחד זה שהתחברנו גם לזכיינים, והצלנו להם את הפלטפורמה, כפי שאמרתי, ושניים זה שסבון בעצם הוסיף עכשיו עוד אתר ייצור. אנחנו מעבירים חלק מהמוצרים שלנו, וחלק מוצרים חדשים שאנחנו משיקים, לייצור בצרפת. היה באמת שאלה, אז רגע, איך מנהלים את כל שרשרת ההספקה עכשיו, שהייצור הוא כבר במקום אחר? והיה כמה דיונים על הדבר הזה, בקיצור, החלטנו שאנחנו משאירים את התכנון כפי שהוא, ובעצם אנחנו מחברים את המערכת שלנו לתוך המערכת של גרופ רושה בצרפת, לשם העניין, והיום, אחרי שעשינו את החיבור הזה, הפלנר בישראל למעשה מתכנן את הייצור שקורה בצרפת. זאת אומרת, ברגע שהוא ממש מסמן איזשהו צ'ק בוקס כזה, בצרפת תיכנסו לייצור, הוא יראה את המלאי, ואז הוא גם מתכנן את המשלוח מצרפת, ולמעשה זה הפך להיות כמו שני אתרים שאנחנו מנהלים, מתוך המערכת, ומבחינתי זה סימן לגלובליזציה, כי בעצם מישראל מתכננים ייצור בצרפת, ששולחים לכל המדינות, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתנו. היכולת לעשות את האופטימיזציה הזאת ולהשאיר את התכנון המרכזי כאן בישראל.
אני יודעת באופן אישי על עוד הישג, שהוא כולל מונח שהפתיע אותי לשמוע, תחרות שרשרות הספקה. צריך להבין גם במדובר וגם איך זה עובד.
כן, נכון. איגוד שרשרת הספקה הישראלי מקיים תחרות שנתית, והרבה מאוד חברות מגישות את הפרויקטים שלהם. אני חושב שבערך משהו כמו איזה 30 חברות הגישו את הפרויקט שלהם. ומתוך החברות האלה אנחנו הגענו לגמר וזכינו לאות הכרה על הפרויקט והמשמעות שלו, ובאמת התמודדנו מול חברות ענקיות כמו טבע ואלביט וכללית ומשרד הבריאות ולוגיסטיקר וכל מיני כאלה. באמת מאוד מאוד התרשמו מהפרויקט שלנו של ביצוע אופטימיזציה מקצה לקצה, והיכולת להטמיע אותו ברמה הגלובלית, כך שהיה גם כנס וגם עלינו לבמה וקיבלנו עוד הוקרה נחמד, ובהחלט אני מאוד גאה בזה.
אלכסי, אילו עוד הישגים היו לרסנר עם חברות אחרות?
אז רסנר עובדת עם גם חברות ישראליות וגם בינלאומיות. אנחנו עובדים עם נמלים בישראל, אנחנו עובדים עם חברות כמו נטפים לדוגמה, שבדומה לסבון הן חברות בינלאומיות, וגם חברות פחות מוכרות, אבל שההשפעה שלהן על השוק הגלובלי היא מאוד גדולה, כמו לדוגמה שמיר אופטיקה, שמייצרים עדשות מאוד מותאמות, גם לתעשייה, גם למחקר, וגם למשקפיים שלנו. בכל מקום כזה שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו רואים את ההצלחות, את השיפורים שאנחנו מצליחים לעשות בשביל החברות האלה, את השינוי שנובעות. הרבה פעמים השינוי הוא איתי, ואנחנו מתקדמים איתם צעד בצעד, ככל שהחברה מוכנה בעצם לעשות את השינוי הפנימי שהיא צריכה לעבור.
Takeaway. Takeaway. ועכשיו, עצות לקחת לדרך.
אני חושב שלא לפחד לשנות את הארגון, את התהליכים שלו ואת המבנה, גם כדי להגיע להצלחה, לא להתעקע בקיים רק כי זה מה שעשו עד עכשיו, אז בוא נמשיך. אני חושב שמאוד חשוב להגיע עם חזון ומה אתה רוצה להשיג. לי היה מאוד רצון לבנות תכנון מרכזי גלובלי ולבצע אופטימיזציה, ובעצם לשם שאפנו כל הזמן. אני חושב שהתמדה היא מאוד מאוד חשובה בארגונים, ובעיקר גם להבין את האנשים האחרים. זה סופר חשוב.
אני חושב שקודם כל צריך להגיע לפגישת ייעוץ אצלנו, אבל ברמה יותר רצינית, אני חושב שהרבה ארגונים, מעבר לרצון לשינוי, וכמובן לנתונים ולדאטה שצריך בשביל פרויקט כזה, חשוב מאוד שתהיה פתיחות ורצון להיות, לעבודה משותפת בין מחלקות שונות. כי כל הדברים שדיברנו עליהם בשרשרת הספקה, בין אם זה תחזיות, המלאים, הייצור וכן הלאה, בדרך כלל עובד במחלקות שונות, ואז כל אחד שומר לעצמו את הדברים, או עובד בתוך מין קונחייה, או בחלק הקטן שלו, וחלק מהדברים שאנחנו רוצים לעשות בתוך הארגונים, כשאנחנו מטמיעים את המערכת שלנו, זה לגרום לאנשים לעבוד ביחד, להבין שזה שהם ישתפו את המידע ביניהם, יביא רק לייעול החברה ולתוצאות יותר טובות, וגם עבורנו בתור לקוחות, זה בעצם יחסוך את הכסף, ויביא להורדת מחירים, כי ככל שאנחנו נחסוך כסף לארגונים ולחברות שאנחנו עובדים איתם, כך זה יהיה יותר טוב ללקוחות שלנו.
אז אלכסי ספוז'ניק, תודה רבה.
תודה רבה, מירי.
אייל שפר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, מירי.
תודה רבה גם למאזינות ולמאזינים. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל או בכל יישומי ההסכתים. נשתמע בפרק הבא.
עד כאן טקאווי, הפודקאסט של קבוצת אמן. מגישה מירי אפרמוב, עורך עידו קינן. סאונד עומר סנש, הופק על ידי פודקאסטיקו.